ויחד עם זאת אנחנו ממשיכים בהקדמת ספר תפארת ישראל, אשר ארכילונו בלימודו בסוף זמן החורף. ובכן רבותי היקרים, במהדורת הוניג לונדון תפשין תדבר, המצולמת בזאת כאן לפנינו, אנחנו הגענו לעמוד, מי זה עמוד? דלת כבר? כן, עמוד דלת. לא, אפילו התקדמנו מעבר לזה, לא, עמוד ה', עמוד ה'. רק רגע. כן. ואמר, כן, ואמר הנחמדים מזהב, נכון? כן, אנחנו בשורה, בעמוד ה', בשורה 2, 4, 6, 9. בסוף השורה, שורה תשיעית, בסוף השורה, ואמר. מה, לא מצאת?
כן.
ואמר, הנחמדים מזהב ומפז רב. על מה זה נאמר? על דברי תורה. כן, שדברי תורה, או משפטי השם, אמת, צדקו יחדיו, הנחמדים מזהב ומפז רב.
זה גם מזמור י"ט?
כן, זה המשך של פירוש מזמור י"ט. פירוש, כי המצווה יש בה שני דברים. האחד, שהמצווה טוב לאדם הגופני, שדבר זה מבואר לכל, שכל המצוות שהן בתורה הן להשלים תיקון האדם עד שהאדם הוא בטוב. והשני, שהשכל גם כן מחייב המצוות מצד סוד שכלי. טוב, למה הוא מתכוון כאן? יש למערל פה פולמוס נסתר נגד הרמב״ם. הרמב״ם, במורה נבוכים חלק שלישי, מקדיש פרקים רבים כדי להסביר את טעמי המצוות. הוא מסביר, הוא לוקח ממני 14 פרקים שבהם הוא מסביר את טעמי המצוות. ושם הוא נותן לנו טעמים, לפי הרמב״ם, המצוות באות בעצם להשלים את האדם משני צדדים. מה שהוא מכנה מצד הנפש ומצד הגוף. מצד הנפש ומצד הגוף. למה הרמב״ם קורא גוף? הכוונה למידות הטובות, שזה עושה את האדם ישר מבחינה מוסרית. זה נקרא גוף, אצל הרמב״ם. ומבחינת הנפש, אצל הרמב״ם הכוונה שזה מקנה לאדם דעות נכונות. כלומר, הוא יודע גם את האמת על העולם, על אלוהים, על בריאת העולם, על עולם הבא וכדומה. אם כן, המצוות נותנות לנו את שתי הידיעות האלה, את שני הדברים האלה. האם גם לבריאות? כן, זה גם, אבל זה כלול בגוף. זאת אומרת, המושג גוף אצל הרמב״ם זה כל צורכי האדם באשר הוא אדם, כמובן גם צורכי הגוף, מצד נגיד הנקיות, ההיגיינה וכדומה, אבל זה בעיקרו מה שעושה את האדם לאדם, המידות. זה נקרא גוף. ויש תיקון הנפש, אומר הרמב״ם, הכוונה שהאדם קונה דעות נכונות. זהו. ועל ידי שהאדם יש לו גוף מתוקן ונפש מתוקנת, הכוונה שיש לו מידות ודעות נכונות, על ידי כך הוא יכול להיות דבק בדעת אלוהים, ומתוך שהוא דבק בדעת אלוהים, אז הוא גם מגיע בסוף לחיי העולם הבא. עד כאן דעת הרמב״ם. מה יקרה, לפי הרמב״ם למשל, אם אדם קיים מצוות, אבל לא הספיק מכוח זה להגיע גם לדעת אלוהים? אז לכאורה יש לו בעיה בהשגת חיי העולם הבא, כן? נגיד, יש לו בעיה, לא נגיד שבוודאי אין לו, אבל יש לו בעיה. המהר"ל לא מסכים עם זה. המהר"ל סובר שהמצוות, מעצם העובדה שהם מעשים שהשם ציווה בהם, שהשם ציווה אותם, הם בעצמם מקנים דבקות בבורא. זה מובן מה שאני אומר? המחלוקת ברורה?
לא.
לפי הרמב״ם, למשל, אם אדם הניח תפילין, אבל לא הגיע מתוך כך לידיעה שהשם מוציא ממצרים, בורא את העולם, עושה ניסים וכו'.
סתם. זה עצמו, עצם הקיום של המצווה, זה עצמו מקנה
את זה. אתה אומר, עצם הקיום של המצווה מקנה את זה. מה שאתה אומר, זו דעת המהר"ל.
נכון, אבל אני לא מבין איך אפשר לחשוב אחרת.
אתה לא מבין איך אפשר לחשוב אחרת. טוב, זה באמת שאלה. כלומר, מותר שיהיה לך כיוון, מהר"לי בנפש. הרמב״ם לא חשב כך. הרמב״ם חשב שהמצוות הן אמצעי, ועל ידי האמצעי הזה האדם קונה שלווה כזאת בנפש, שאז הוא יכול להשיג דעת אלוהים. כן? מה אתה אומר? כן? כן? נכון. לא. אני חוזר על שאלתך, כי לא כל הגולשים שמעו. אתה אומר ששמעת אתמול קלטת שלי, מלפני שנים רבות אגב, אני אקרא בשם תכלית החיים. ושם אני אמרתי שאדם יכול לעסוק רק בשולחן ערוך, אבל בזה לא הגיע לתכלית החיים, כי הוא צריך גם לדעת את השם. ואז אתה שואל שאלה, לכאורה מתבקשת מדבריי, האם זוהי שיטת המהר"ל? תשובה, בוודאי שלא. לפי המהר"ל, יש שני דרכים המביאים לדבקות אלוהית. האחד, המצוות, והשני, התורה. ברור? המצוות והתורה. כלומר, ההבדל הוא שהמצוות זה המעשים, והתורה זו דעת, זה שכל. שניהם הם אלוהיים, שניהם מקנים דבקות בשם. ומה שאין כן לפי הרמב״ם, שהמצוות הם אמצעי כדי להגיע לתורה, כדי להגיע לדבקות בשם. כלומר, זה מדורג. עכשיו, ברור שגם לפי המהר"ל, יש לאדם חיוב לעסוק גם במצוות וגם בתורה. זאת אומרת, התורה כוונה תוכן הפנימי של הדברים. מובן. אבל כל המחלוקת פה היא לגבי המצוות. האם המצוות הן בעצמן, מצד מהותן, מדבקות את האדם בשם, או לא? כן. האם להגיד למערכת של ה... לא, של המתיסת הדלת. המחשב פשוט לא מעביר עכשיו שאלות, כשל הגולשים, אז אימכם הסליחה, פשוט המערכת משום מה לא תקינה היום. בסדר, נשאר כוח. אז אם כך, עכשיו, למה אני מקדים את כל זה? כדי להבין את השורה הקצרה שקראנו כאן במהר"ל. אני חוזר עכשיו לדברי המהר"ל. כן, ואמר, הנחמדים מזהב ומפזרב, פירוש, כי המצווה יש בו שני דברים. האחד, שהמצווה טוב לאדם הגופני, שדבר זה מבואר לכל, כמו דעת הרמב״ם. שכל המצוות שהם בתורה הם להשלים תיקון האדם, עד שהאדם הוא בטוב. עכשיו, מה שכאן הרמב״ם, מה שהמהר"ל כאן מכנה בשם, הטוב לאדם הגופני, הוא כולל בזה את שתי המדרגות שהזכיר הרמב״ם. גם הגוף וגם הנפש. בסדר? כלומר, כשהמהר"ל אומר טוב גופני, הוא לא מתכוון טוב גופני כמו הרמב״ם, הוא מתכוון לכלול בטוב הגופני הזה גם את מה שהרמב״ם מכנה בשם תיקון הנפש. דהיינו, הדעות הנכונות.
דווקא זה.
גם זה. והשני, הדבר השני שיש בתורה, שהרמב״ם לכאורה לא מזכיר, שהשכל גם כן מחייב המצוות מצד סוד שכלי. עכשיו, סוד שכלי פה זה לא כמו אצל הרמב״ם דעות נכונות, אלא הכוונה שיש דבקות של המצווה בעולם הרוחני מעצם היותה. בעצמה. ועל זה אמר, כי מה שהמצווה יש בה סוד שכלי אלוהי, הם נחמדים מזהב ומפזרב. סוד, הכוונה, התאמה. סוד זה התאמה. כמו שבעברית מקראית, סוד זה חיבור. כן? לשבת בסוד משחקים. יחדיו נמתיק סוד, בסודם אל תבוא נפשי בקהלם, אל תחד כבודי, סוד וקהל, אותו ידע. כי אנשים שמסתודדים, הם מסתירים מה שיש להם לומר, אז לכן גם לשון נסתר עכשיו. המהר"ל מתכוון פה בשני הכיוונים, גם סוד במובן של התאמה, אבל גם במובן של נסתר. כלומר, יש משהו במצווה שמקנה דבקות אלוהית שהוא לא בהשגת האדם. אלא מה הדבר שמקנה את הדבקות? עצם זה שזה מת השם. ברור? אצל המהר"ל, אצל הרמב״ם זה לא נמצא הדבר הזה. הרעיון הזה לא קיים ברמב״ם. בסדר? כן.
כן. נגיד על המחלוקת הזאת.
כן.
האם אפשר, בתחילו,
כן.
נגיד לי, אני אפשר אבל להגיד שנגיד יש פה מחלוקת בין הרמב״ם ובין המהר"ל איזשהו עניין. אז האם למהר"ל יש איזשהו יתרון על הרמב״ם כי גם המהר"ל היה מקובל והייתה לו קבלה והרמב״ם עשה את זה על פי שכלו?
אתה שואל, אני חוזר על שאלתך, האם אפשר לומר בתחילו ורחימו, אמרת ורחימו, נכון? צריך להגיד ורחימו, בסדר. רחימו ורחימו, שבמחלוקת הזאת למשל נוכל להכריע שמכיוון שהמהר"ל הוא מן המקובלים, ואילו הרמב״ם פעל לפי שכלו, אז יש לו ידיעה שאין הרמב״ם ולכן הוא צודק. כן? ניתן לומר את זה. למרות שזה לא כל כך פשוט לומר את זה. כלומר, ייתכן מאוד לומר, שלום, שיש, איך רואים לזה, דיאלקטיקה של הדעות. זאת אומרת, שדעה מסוימת מופיעה במהלך ההיסטוריה, והיא מזמינה ריאקציה, תגובת נגד, של מי שיגיד הפוך, ואחר כך הדורות היותר מאוחרים, במבט כולל, יכולים גם לאחד את שתי התפיסות. כן, הרב קוק למשל הזמין אותנו להיות מהמאחדים. כן, יש לו מאמר על זה, שאומר שהעבודה של הדור שלנו זה הסינתזה. אז נכון שהרמב״ם איננו מן המקובלים, אבל לא בגלל זה הוא לא בכלל תורת ישראל. ולכן יש גם משמעות, אמנם הרמב״ם איננו מן המקובלים, אבל לא בגלל זה איננו בכלל תורת ישראל. ולכן יש לו מה לומר בתור לא מקובל. כלומר, גם הכיוון הלא קבלי באומה יש לו משמעות. מה הוכחה שהוא לא היה מקובל? כי הוא לא היה. יותר, לא רק שהוא לא היה מקובל, הוא גם מתנגד לקבלה. אז אי אפשר להיות גם מתנגד לקבלה וגם להיות מקובל. לא נראה לי. איפה זה כתוב שהרמב"ם מתנגד לקבלה? זה כתוב בשני מקומות בספר בורי נבוכים בעצמו. ששם הרמב"ם כותב בחריפות נוראה נגד אלה שכותבים צירופי שמות ואומרים זה שם קדוש.
זה
קבלה. בבבבבב. מה זה הצירופי שמות האלה? הם לא מקובלים.
לא,
להגיד
זה שם
קדוש. כל השמות שהמקובלים מביאים. הרמב"ם אומר זה לא. דבר נוסף, בחלק ראשון, סוף פרק ה', אחרי שהוא הסביר את הביטויים רעה, היבית וחזה, אומר הרמב"ם במפורש, שהביטויים האלה נאמרים על השגת השם דרך השכל. בסדר? רע, היבית וחזה. אבל בסוף הוא מוסיף. ואם ירצה אחד ממעוטי הדעת לייחס את הביטויים האלה שנאמרו בעניין זה לאורות נבראים, מלאכים או זולתם, מה? לאורות. אור, לייט, ליכט, לומייר, נור. בסדר? לייחס ביטויים אלה שנאמרו בעניינים אלו לאורות נבראים מלאכים או זולתם. מה? טוב, אני אקרא את זה מתוך דברי הרמב״ם עצמו כך שהדברים יהיו ברורים. הרי זה ספר מורה הנבוכים בתרגומו של הרב יוסף קפה זכותו יגן עלינו אמן. ואם ירצה אחד ממעוטי ההשגה, כלומר אנשים חלשים בשכל, שלא להגיע לדרגה זו שאנו רוצים לעלות אליה, כלומר הוא לא רוצה להסביר שהביטויים רעה, היבית וחזה שנאמרו ביחס לקדוש ברוך הוא נאמרים על השגה שכלית, ועשה את כל הלשונות הללו שנאמרו בעניין זה מורים על השגות חושיים לאורות נבראים. כן? כשכתוב ראה, היבית או חזה, כהנה ש... לא, לא כפשוטו, אבל שהוא ראה אורות נבראים. לא שהוא ראה את השם. כשהרמב"ם אומר, כשכתוב ראיתי את השם, הכוונה השגתי אותו בשכלי. אבל הרמב"ם אומר, יש כאלה שזה קשה להם לקבל את הפירוש הזה, הם יפרשו אחרת. מה הם יפרשו? ראיתי אורות נבראים. אז הוא מסביר לך, מה זה אורות נבראים? מלאכים או זולתם? מה זה זולתם? לאיזה זולת הוא מתכוון? מתכוון לספירות כנראה. הוא אומר, אין נזק בכך. אין נזק בכך. אין נזק. לא, הוא אומר, הוא אומר, לא, זה לא מזיק, כי הם לא מקשיבים את הקדוש ברוך הוא. אלה המעוטי ההשגה שהוא מדבר עליהם. הם לא מקשיבים את הקדוש ברוך הוא. הם בסך הכל רק מדברים על אורות נבראים. לא רוצים בכלל להשיג את השם, לא רוצים להשתמש בשכל להשיג את השם, הם מדברים על אורות נבראים, מלאכים או זולתם. לא מפריע לי, אומר הרמב״ם, אין נזק בכך. הוא קורא להם מעוטי ההשגה. מי הם אותם האנשים שהרמב״ם מתכוון עליהם שמדברים רע, עיבית וחזק, הם מתייחסים לאורות נבראים, אם לא המקובלים? הנה לך ראיה שהרמב״ם... עכשיו, יותר מזה, אתה יודע, מקור שלישי. הארי אומר שהרמב״ם לא ידע את הסוד. אז אם כך, אז אם הארי אומר את זה, והוא מגדולי המקובל, הארי מקובל, נכון? אז זה סימן, אז אני, אם אתה מאמין לקבלה, אתה צריך גם להאמין שהרמב״ם לא היה מקובל לפי הארי. אז הוא לא מקובל, בקיצור. שאלת איפה זה כתוב שהרמב״ם לא היה מקובל? הבאתי לך, הארי אומר את זה. הלאה. מה?
השאלה, זה
עניין, שאני
לא מבין
מה
אומר,
הרי כאילו, הארי מן הסתם קרה,
נראה
לי
מבוכים, נכון?
כן,
לא
יודע,
מה
הסתם?
אז איך
הארי
כאילו
הסביר
את השתי המקורות
שאתה מביא
עכשיו?
זה, יותר מזה.
איך בכלל יש לנו מקובלים בעולם,
כן?
כשהרמב"ם מתנגד אליך חריפות כזאת?
איך יכול להיות שיש מקובלים שהרמב"ם מתנגד אליהם?
לא, איך יש מקובלים? כן. הרי הרמב"ם, כשהרמב"ם מתנגד אליהם, אותם מקובלים לומדים רמב"ם.
המקובלים לומדים רמב״ם, זה נכון, והם לא מסכימים עם הרמב״ם, מותר. מה הבעיה? מה קרה? מי אנחנו שנחלוק על המקובלים?
נכון, לא.
אה, באמת.
שאלה מקודם למי, מה?
סליחה, הרמב״ם זה אלוהים? עם כל הכבוד. לא, הרמב״ם זה מגדולי חכמי ישראל, בסדר. אלוהים הוא לא, נכון? מותר למקובלים שתהיה להם דעה אחרת? מותר, זהו, גמרנו. כן, בבקשה. האם הרמב״ם ראה את הזוהר? טוב, יש בזה ויכוח גדול, לדעתי הוא לא ראה את הזוהר. מה אתה רוצה? כן.
אמר שלפעמים ישנן מציאויות שבהן רב נוקט באיזושהי גישה, יש איזשהו פולמוס ברקע, איזשהו פולמוס
נכון.
היסטורי שבגללו
נכון. נכון.
יכול להיות שהרמב״ם כל ההתייחסות הזו בגלל איזשהו פולמוס היסטורי
שהיה
בזמנו ולכן
הוא
מתנגד לקבלה?
האם יש פולמוס היסטורי בזמן הרמב״ם שגורם לו להתנגד לקבלה? יכול להיות. אבל מאחר והנושא של הלימוד שלנו הוא המהר"ל ולא הרמב״ם, אנחנו לא נרחיב בנקודה הזאת. בסדר? ולו רק לשם שמירה על עצם הסדר. אגב, אתמול פגשתי מרצה באוניברסיטה, שאמרה לי, אני שומעת את השיעורים שלך, אני אתן לך עצה. אל תיתן להם לשאול שאלות. אז אני לא כזה. בסדר, אבל בכל זאת, לא להרחיב מעבר לה. היא אמרה, אני לא נותנת להם. איפה אנחנו? ואמר, אולי שומעת את השיעור. ואמר, הנחמדים, אז אני שוב חוזר פה לדברי המהר"ל עכשיו, אחרי כל הרקע, אנחנו מביאים יותר את המשפטים. ואמר, הנחמדים מזהב ומפזריו, פירוש, כי המצווה יש בה, צריך להגיד, שני דברים. האחד, שהמצווה טוב לאדם הגופני, שדבר זה מבואר לכל, שכל המצוות שהם בתורה, הם להשלים תיקון האדם עד שהאדם הוא בטוב, וזה בעצם המהר"ל מסכים עם הרמב״ם. והשני, שהשכל גם כן מחייב המצוות מצד סוד שכלי. כלומר שיש במצווה עצמה משהו שנסתר, שמדבק את האדם אל הבורא, ועל זה אמר, כי מה שהמצווה יש בה סוד שכלי, אלוהי, הם נחמדים מזהב ומפזרה. שהם נחמדים לראיית העין בלבד, מי זה הם? הזהב והפז. הם נחמדים לראיית העין לבד. ומצוות התורה הם יותר נחמדים לראיית השכל. שכמו שיפול לשון ראייה על העין, כך ייפול ראייה על השכל, כי לשון רעה משמש כאחד לשניהם. כמו שאמר, רואה אני דברי פלוני. מה זאת אומרת רואה? מסכים. לפיכך אמר, כי השכל האלוהי בתורה יותר נחמד לראיית השכל מזהב ומפז, שהוא נחמד לראיית העין. ועל הטוב הגופני, שהתורה מעמיד הכל בטוב, כי התורה תיקרא טוב, על זה אמר, ומתוקים מדבש ולופת סופים, שזה עריבות גופני. כלומר, תורה זה גם כיף. זה כיף במובן של המידות, של הדעות וכו'. יש ספרים אולי? היו פה ספרים שנקראים בישראל.
נעלבו.
כי באים מכאן אנשים, מסכנים, אין להם ספרים. מה נעשה?
איך ספרים
מורגז? יש במכון ספרים. לא, לא, לא. מישהו תרם דווקא לאחרונה בוכתה של ספרי תפארת ישראל. אולי, זהו, צריך למצוא את זה. הבאת מה שהיה למעלה. טוב, אז אנחנו פונים בזאת אל קהל התורמים. אנא, שילחו לכאן בוכתה הראויה להתכבד של ספרי תפארת ישראל. לתפארת עם ישראל. ולתפארת... טוב. ומה, עכשיו יש פה שאלה, כתוב, נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת סופים. כלומר, בשתי המחלקות, גם מה שקרה גופני וגם השכלי, הביטוי כפול, זהב, פז, דבש, נופת סופים. למה פעמיים? ומה שכפל הדבר אצל כל אחד ואחד, לומר, מזהב ומפז, ומתוקים מדבש ונופת סופים, שאם אמר, אני נחמדים מפז, אפשר לומר שאינם נחמדים רק יותר מפז. כלומר, הם קצת יותר מפז. זה פז פלוס. אמר לא. ואתה, שכתיב הנחמדים מזהב ומפז, יש ללמוד, כמו שאין פירוש מזהב ולא יותר, שהרי גם כן נחמד מפז, כן פירוש מפז, ולא שהוא נחמד מפז בלבד, רק שהוא נחמד יותר. על כל. זאת אומרת שזה נחמד מן הפז באופן אבסולוטי, מוחלט. וכך, פירוש ומתוקים מדבש ולופת סופים. ועל זה אמר, עכשיו, כל זה היה עד עכשיו, מה שנקרא, תיאור מעלת התורה. כן? כלומר, המזמור, מזמור יוטט, מסביר לנו מהי מעלתה של התורה. שזה דבר חשוב.
התורה והמצוות.
התורה והמצוות אשר בה. כן? הרי הוא התחיל מתורת השם תביבה משיבת נפש, עדות השם נאמנה, משפטי השם אמת וכו' וכו', עד שהגיע לבסוף ל... אני חמדים מזהב ופזרה ומתוקים דבש וסרק סופים. אז בשביל מה זה טוב לדעת שהתורה היא חשובה? אז זה אומר, יש לזה השלכה. השלכה היא הבעיה שדיברנו עליה בתחילת ההקדמה. מה הייתה הבעיה שדיברנו עליה בתחילת ההקדמה? בשביל מה אני מלמד אם אתה לא זוכר? היה לך חודש שלם לחזור על זה. כן? איך אפשר להמציא דברי תורה לזולתו? נכון? שיהיה מצוי לפניו. כן, איך אפשר להמציא דברי תורה לזולתו? מה הבעיה בדבר הזה? התורה היא שפע אינסוף. איך אני, שאני מוגבל, יכול גם לקבל תורה וגם למסור תורה? עכשיו, הוא אמר, לקבל תורה זה לא מסובך. למה? כתוב, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. מה זאת אומרת, אשר שם משה? שם הכוונה כמו ששמים לך על השולחן, תיקח. אתה רוצה, תיקח, אתה רוצה, אל תיקח. זאת אומרת, זה נתון לכל. מה יכולנו לחשוב? שהתורה היא ניתנה רק לאנשים חכמים, כן? לגדולי החכמים. כי הרי מכיוון שהתורה יש בה דברי חוכמה, אז אם אני לא חכם, אני לא יכול לקבל את התורה. אבל לא, התורה זה, שומע, זה סופר דמוקרטי, זאת אומרת, זה לכולם. גם מי שטועה בתורה. מותר לטעות. זאת אומרת, הרי מה מברכים על לימוד תורה? אשר כשאנו שאתה בצבענו? לעסוק. מה זה לעסוק? להתעסק בדבר, בין שכיוונת על האמת, בין שלא כיוונת על האמת. זה בנוסח אשכנז. כן? בנוסח אשכנזי. אבל גם אצל הספרדים. אין ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד תורה. אלא על דברי תורה. נכון? כך אומרים הספרדים, על פי גרסת הריף בגמרא. השאלה, והשאמר על פרשה, למה אתה לא מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד? הוא אומר, כי אז היה ברכה לבטלה. כי ללמוד הכוונה לכוון לאמת. ומי יודע אם כיוונת לאמת. אולי לא כיוונת לאמת. אבל להתעסק בזה התעסקת. אתה עסקת בתור. נכון? גם אם תהית. כך שאומר, לצאת ידי חובתו בלימוד התורה, כשאדם לומד לבדו, זה קל מאוד. כן? כי הרי סך הכל התורה ניתנה לכל. אבל מה קורה כשהוא צריך להגיד דברי תורה לחברו? הוא מלמד את חברו, יש לו פה שני קשיים. זוכרים מה היו שני הקשיים לפי המהר"ל? א', אני צריך לכוון האמת. אני בא ללמד מישהו משהו אחר. ברור שאם אני מלמד אותו שטויות, חבל על הזמן. נכון? דבר שני, זה לא מספיק שאני אומר לו את האמת. הוא צריך גם להסכים. כי יכול להיות... כן, המקבל. יכול להיות שאני אגיד לו דברי אמת, אבל זה לא נכנס לליבו. זה לא רצוי לו. לכן יש קושי כפול בהרבצת התורה לזולתו. זוכרים את זה במערב? ולכן הייתה תפילה של רבי נחוניה בן הקנה. זוכרים? שלא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריו. כן? זוכרים שזה מה ש... כן, אז אתה כן זוכר. אז יש תקווה. לא, יש לי, בסדר, יש תלמידים שזוכרים. כן. עכשיו, שמה תאמר, אולי, בסדר, אם זה כזה קשה ללמד תורה, אז אל תלמד. אבל לא, אבל התורה זה חשוב. כן, כי הרי בלי התורה, מה יהיה איתן? אז אם כך, אומר המהר"ל, הקושי הזה כבר הובהר על ידי דוד המלך. שדוד המלך, גם הוא הסביר את מעלת התורה, ואחר כך הסביר את הקושי שיש בלהעביר אותה. לכן הוא אומר כך, גם עבדך, ועל זה אמר, גם עבדך נזהר בהם. מה זה נזהר? לפי מדרגתם ומעלתם, ראו שהיא נזהר בהם, ובשומרה מכבריו לעתיד לעולם הבא. ואחר כך אמר, שגיאות מי יבין, ונסתרות נקן. כלומר, כי לפי מדרגת ומעלת הדבר, צריך שיהיה האדם נזהר שלא יחטא, ולכך אמר, שגיאות מי יבין, נגד אם יתעה בדברי תורה, שאי אפשר לגודל עומק שלהם, שיבין כל הדברים על המיטתם, ולכך אמר, מי יבין. ואחר כך אמר, מנסתרות נקני, על שגיגת מעשה שלא ידע מן העבירה. ואחר כך אמר, יהיו לי רצון יברפי, כדי שיהיה לי זכות שישפיע, יהיה לו זכות שישפיע תורה לאחרים. ועל זה אמר, יהיו לי רצון יברפי, שיהיו מקבלים את דבריו. כלומר, לרצון לפני מי? לפני האנשים ששומעים אותו. כן, דוד היה אומר דברי תורה לחברו, ואז הוא מתפלל שדברי תורה שהוא אומר, ייכנסו בליבו של השומע.
מלאכים כבר מדבר
איתם. לא, לא מלאכים, יהודים. כן, גם מלאכים, אבל הוא מדבר גם... לא שני, אבל הוא מדבר עם הרבה אנשים, גם מלאכים, גם פשוטי עם. אבל מלמד דברי תורה. אז הוא התפלל שדברי תורה שלו ייכנסו בליבם. ובמדרש, יהיו לרצון יברפי, שיעשו לדורות, ויחקקו לדורות, ואל יהיו קורין בם, כקורין בספר המרוס, פירוש ספרי המינים. כמו ספרי המרוס אינם מתאמים דמסכת ידיים. רק יהיו קורין בהם, ונוטלים עליהם שכר כנגעים והעולות. כן, כלומר שדוד רצה גם שדברי, שמה שהוא כותב בספר תהילים, יחשב כדברי תורה.
מה זה
ספרי המרוס? הכוונה הומרוס. הומרוס היה הסופר היווני שכתב את האיליאדה ואת האודיסאה. שמעת על האיליאדה והאודיסאה? שמעת. יש ספרות עתיקה של היוונים שבהם הם מתארים את מעשי קדמוניהם. האחד זה הספר האיליאדה, שבו יש תיאור של חלק ממלחמת טרויה. המלחמה הגדולה של תקופת השופטים בערך, והאודיסאה זה המסעות של אודיסאוס, שהיה אחד מגיבורי טרויה, אחרי שהוא גמר את המלחמה, איך שהוא הסתובב בכל העולם כולו, עד שהוא חזר הביתה. בסדר? אז הספרים האלה, שהם ספרות יפה, נקראים ספרי הומרוס, או המרוס. ספרי מילי, כי זה לא משלנו. זה מלא עבודה זרה, מלא שטויות. כן? אז דוד המלך כתב ספר תהילים. אמר, אני כותב ספר תהילים. עוד יגידו שזה ספרות יפה. אני רוצה שזה לא יהיה ספרות יפה, אלא שזה ייחשב כדברי תורה. זה הכוונה שהתפלל דוד, יהיו לרצון עם רפי, שדברה יהיו נחשבים כדברי תורה. כן.
אבל
אם
אתה אומר,
ודאי שהוא יתכוון שנקרא ונלמד, גם נקרא וגם נלמד. אשר אדם קרא תהילים, יצא ידי חובת, כבר קיים מזה מצוות לימוד תורה או לא? אדם אמר תהילים, האם על ידי זה הוא מקיים מצוות לימוד תורה? תשובה? כן. כן, אמירה ככה. זה לימוד תורה. זה לא לימוד תורה במדרגה הכי גבוהה, אבל זה לימוד תורה. מה? זה גם נכון במשנה. לא, אתה התכוונת בלי להבין, כן, בלי להבין זה רק לגבי תהילים, או זוהר. אבל לגבי משנה או גמרא צריך להבין, כן. כן. כן, זה, הוא מסביר מה זה הספר המירוס, זה בגמרא, זה משנה במסכת ידיים. שם יש דיון לגבי איזה ספרים מטמאים את הידיים ואיזה ספרים לא מטמאים את הידיים. כן, כן, ודאי, יש גם הכרעה. עכשיו כתוב, ספרי הומרוס אינם מטמאים את הידיים. אינם מטמאים את הידיים. מה? מטמאים ספר שלא רוצים שתשים אותו עם אוכל. אם יש לך ספר קדוש, ואתה, נגיד כהן, יש לך תרומה בבית, איפה תשים את ספר, את הספר תורה שלך, למשל? טוב, ספר תורה קדוש, תרומה, זה קודש, נשים ביחד. יבואו אכברים, יאכלו את זה ואת זה. נכון? אז כדי שלא ישימו את הספרים עם המאכלים, גזרו טומאה על כתבי הקודש. כן. זה כאן, מטבע את הידיים, זה כבר איזה מעלה. בסדר? כן. ויש יום שאני אגבים גילת אסתר, אם מטבע את הידיים, לא מטבע. כן. נו, מה אתה רוצה?
אם דוד המלך לא רצה שקראו בספר שלו סתם שירה, אז למה הוא אמר על התורה, הסמירות האלו חוקיך ובניגובן? אבל אתה קרא לתורה סמירות.
אם דוד רוצה שדברי תהילים יחשו כדברי תורה, ולא כספרי שירה, אז מה קרה לו שהוא קרא לחומש, לדברי תורה, סמירות? טוב, זה יפה שלה, לא? חזל אמרו, זה יפה שלה. אבל הוא התפשל. היה לו תענוג בלימוד תורה כמו זמירות. זמירות היו לי חוקיך בבית מגורל. אמר זה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, פליק.
אבל הוא צריך להגיד שירות, נכון?
הוא צריך להגיד שירה, כן, או שירי זיווה. זה בסדר, משהו אחר. שירה במובן המקראי, לא במובן המודרני. כן.
אני אומר למישהו משהו,
ואני
יודע שהוא לא יקבל, אז
לא להגיד לו דברי
תורה, כאילו, אם הוא לא
רוצה להזכיר. אם אתה בא לדבר עם מישהו ואתה יודע שהוא לא יקבל, אז אל תדבר איתו, בשביל מה?
מדנים, מתווכחים
פעם. מבקר, אם יש סיכוי, אין סיכוי, מה זה טוב. אדם בכלל אין לו אוזניים לשמוע.
אז לא לדבר
איתו. על מה תדבר איתו? סתם תריב איתו, צייר אותו.
צייר, אבל אתה לא, אני לא יודע, אני לא ברור מה שאני יודע למישהו אוזניים.
אם אתה לא יודע, זה משהו אחר, אבל נגיד, השאלה שלך הייתה על מי שאתה יודע. אתה יודע שאין לו אוזניים בשמוע.
או שיש לי חשש שהוא לא הסכים איתך.
חשש זה בסדר, מה, אתה חושב שכולם צריכים להסכים איתך? אתה אומר משהו, מישהו לא מסכים. לא, צריך להתפלל על שני הדברים האלה. א', שכשאני אדבר עם חברי, שאני אגיד לו דברי אמת, ב', שאם זה דברי אמת, שזה ייכנס לי בו.
קודם כל, שמחנו את דעתם.
זה ברור.
אם אני לומד תורה מסוימת והיא לא נכונה.
אז חבל שאני, אם אני לומד משהו וזה לא נכון, חבל שאני מלמד את זה בכלל.
לא, אני מדבר כזה שמינות. קודם כל אני צריך להיות אמיתי עם עצמי, אחר כך אתה להלכיר את זה
לאחרים. אמת?
שלא
שאני
לומד
ספר,
נגיד, אני למדתי חומש מסוים, ואני חושב
שבשכל שלי
שזה הפירוש. מה, אז ככה אני
אלמד
את זה לאחרים? לא.
כן, ודאי שתלמד את זה. מה שאתה הבנת, זה מה שאתה מלמד. רק שמה, הוא הסביר, שצריך סייעתא דשמיא. זה הוא הסביר לפני כן, נכון? צריך סייעתא דשמיא. כדי שנדע, כדי שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לכוון לאמת. כלומר, האדם לבדו לא יכול לכוון לאמת, אבל הוא צריך סייעתא דשמיא. איך מגבים את סייעתא דשמיא? איך הוא קרא לזה? ברכה בתורה תחילה. שברכים בתורה תחילה, נכון? שאתה אומר, ברוך אתה השם נותן התורה, זאת אומרת, אתה מבין שהתורה שאתה לומד, היא מאת השם, ומצד זה מעלתה, ואז מכוח זה, הקדוש ברוך הוא גם מסייע בידך לכוון לאמת. מה שאין כן, אם האדם לומד את התורה בתור תענוג אינטלקטואלי, אז הקדוש ברוך הוא מנותק ממנו. אז האדם יבין מה שהוא מבין לפי שכלו. יבין נכון, מה טוב, לא יבין לא נכון, סיכוי טוב שיבין לא נכון. בסדר?
כן, אבל 70 פנים לתורה.
בסדר, ויש שיווק...
יש הרבה גישות ביהדות.
יש הרבה גישות ביהדות, נכון.
יש את תורת רבי נחמן, ויש תורה של הרב קוק, יש תורת הרמב״ם. כולם הולכים לאותו, כאילו, לאותו נקודה.
נכון.
הולכים שונות.
לא,
אז אני רוצה עכשיו לשכנע מישהו ללכת לעשות התבודדות, למשל. והוא אומר, לא, תשאר את החורש, תלמד תורה וזה, איך שמה תבודדת לצורך ביהדות?
לא, אז בוא.
זה גם גישה ביהדות, זה גם סוג של...
אז מה השאלה שלך?
השאלה, מה שאני
מאמין... אם אתה חושב שמשהו הוא אמת, והתברר לך שהוא אמת, התברר לך שזה אמת, אתה צריך ללמד את זה.
אבל...
רק צריך להיות ברור שזה אמת.
אבל ללמד אמת זה לא... זה יותר מורכב, כן? צריך לדעת מה האמת בשבילו.
בסדר, אתה צריך לדעת מה האמת בשבילו, בסדר, אני מסכים, יש הרבה דברים. אבל באופן עקרוני, אנחנו מדברים פה באופן עקרוני. אמת צריך ללמד. בסדר? כן או לא?
כן.
אם אתה יודע אמת, למה שתשמור את זה לעצמך? איך אמר הרב דב ביגון, שלימדו אותו בקיבוץ, שאם יש לך משהו טוב, אל תשמור אותו לעצמך, תן אותו לאחרים. זה אפילו בסרט של מכון מיר. יש סרט כזה שמראים לתורמים וזה, נכון? יש שתי גרסאות, אחת קצרה, אחת ארוכה. ראית את זה? לא היית ביום הורים, נכון? ביום הורים יקרינו את זה. עכשיו אומרים, הרב ביגון אומר, שלימדו אותו בקיבוץ, שאם יש לך דבר טוב, אל תשמור אותו לעצמך, תן אותו לאחרים.
זה נורא קשה, כי לפעמים אתה שומע תלמיד חכם גדול, מאוד גדול. והוא דברים ש... נגד האמת, מה שאתה התחנכת, מה שאתה למדת. אז קשה, כאילו מה?
למה זה קשה? אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, אתה שומע תלמיד חכם גדול, שאומר משהו שהוא הפוך ממה שהתחנכת. אתה אומר קשה לך. אני לא מבין למה זה קשה. בא מישהו ואומר לך, תשמע, מה שהתחנכת עד עכשיו לא היה נכון.
לא, זה נכון. כי יש את הרבנים שלי.
רגע, לא,
סליחה.
אני מצטער, לא ככה עובדים. מה שאתה עושה עכשיו זה הפך מה שהמהר"ל אומר לעשות. המהר"ל לא אמר, אדם יגיד, הרב שלי אמר ככה, ואז הוא הרב שלו אמר ככה. מה שמעניין אותנו זה לא מה שהרבנים אומרים, כל הכבוד לרבנים. אנחנו רוצים לדעת את האמת. בסדר? עכשיו, כדי להגיע לאמת, אנחנו נעזרים במה שהקדוש ברוך הוא ברוב טובו וחסדו נתן לנו, רבנים. אז אנחנו שומעים בדברי הרבנים. אבל דברי הרבנים, מאיפה הם יודעים את זה? הם למדו תורה. זאת אומרת, זה דבר שניתן לבירור. כלומר, התורה במובן הזה היא נתונה לכל, כי הכל פתוח לפניך. הספרים, הלימוד, בתי המדרשות, הכל פתוח לפניך. בוא ותברר. וכאן זה ההבדל, אני רוצה להסביר פה הבדל מהותי, בין בית כנסת לבין בית מדרש. בבית הכנסת אני בא, במידה קצת מטומטמת לומר, אבל זה בסדר, זה מה שמבקשים ממני. אני בא לשמוע מפי הרב את מה שצריך לחשוב. אני בא, יושב, חושב על התשוד, כן? רוצה גם להספיק את פרשת השבוע וגם לתקן את החזן איפה שהוא טועה, שזה הספורט העיקרי בבית הכנסת. וגם בדרשה של הרב, אני בא לשמוע מפי הרב מה שצריך לחשוב, מה שצריך לעשות. בסדר? זה בית הכנסת. מה עושים בבית המדרש? בבית המדרש, הרב עוזר לי ללמוד את מה שהוא יודע. זאת אומרת, אני עולה אל מדרגת הלימוד של הרב, ובא לבדוק איתו ואיפה הוא לקח את מה שהוא אומר. מאיפה הוא גירד את זה. ואם הוא טועה, אז בוא נחלוק עליו. בשביל זה יש בית מדרש. בסדר? לכן, אם מישהו בא ואומר לך, תשמע, אני תלמיד חכם גדול, אתה רואה את הזקן שלי? ואני בא לגלות לך דבר שאתה לא יודע, שעד עכשיו רבותיך יטעו אותך ואתה עושה משהו מוטעה. מה צריך לעשות? להקשיב. אולי הוא צודק. אולי הוא צודק. אם יש לי מישהו ראייה שהרב שלך טועה, לא תקשיב לו? רק בגלל שזה לא הרב שלך? אז ודאי, אתה שומע לשני, והוא מביא ראייה. הוא אומר, הנה, יש לי ראייה, כתוב במסכת כתובות, דף, כף ג' עמוד ב', בתוספות למטה, כך וכך, וזה מוכיח שהרב שלך טועה. טוב, בוא נבדוק. זה מודפס, אפשר לבדוק. בסדר? אם הוא יצדק, יצדק, לא יצדק, לא יצדק. כן. מה פירוש להתבטל בפני תלמידי חכמים?
זה לא עובד ככה, זה מה שאמרו לי
עכשיו, מאיפה לקחת את הביטוי הזה? אני רוצה ללמוד תורה. בוא, בוא, אתה אומר, אתה שואל אותי עכשיו, אתה מביא לי, אתה מקשה עליי ממקור כביכול, נכון? אתה אומר, יש מקור, הוא אומר שצריך להתבטל בפני תלמידי חכמים. אמור נא לי, איפה ראית את זה? אם זה ככה אנשים אומרים, אז יש עוד הרבה דברים שאנשים אומרים. כמו כתוב שתו קולה. צריך לשתות קולה? לא. איפה זה כתוב? אלא להתבטל.
מה
קורה
לזה?
הענבה. הענבה. כשאתה בא ללמוד, אתה הרבה ענבה. אל תגיד, הרב אמר ככה, זה לא נראה לי. זה גאווה. זה גאווה, זה גם שטות. כי הוא גדול פי מיליון ממך. אבל זה שהוא גדול, אז קודם כל צריך לדעת שהוא גדול פי מיליון ממך. אבל אחרי שאתה יודע את זה, זה לא אומר שהוא צודק. בסדר? אז צריך לבדוק. בסדר? יש לנו דוגמה, למשל, סליחה, יש לי שאלה אישית אליך. היית בבית הכנסת השבת? כן. האם נרדמת בזמן קריאת התורה? לא, יפה. אז אתה שמעת את הפסוק. ויאמר אהרון אל משה. הן הקריבו את חטאתם ואת עולתם, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום. היטב בעיני השם? וישמע משה, והיטב בעיניו. ואם זכית גם לראות את רשי שם? הודה, הודה, ולא בוש, לומר, טעיתי. או שכחתי, כן, לא לומר שכחתי. זאת אומרת, שאין לך גדול הדור ממשה, והתורה מספרת לך שהלכה לא הייתה כמו. בסדר? זאת אומרת, ברגע שמשה מסר לאהרון שהקדוש ברוך הוא ציווה לאכול את החטאת, אהרון לא אמר, אתה משקר. אהרון אמר, אתה צודק, השם אמר לך. כי אתה מוסמך. אנחנו יודעים שאתה אומר אמת. כשאתה אומר שהשם אמר לך, אתה אומר אמת. עכשיו, בוא ננתח את מה שהשם אמר לך, בוא נראה שאתה לא הבנת נכון. וההלכה כאהרון. זאת אומרת, ההלכה הנמסרת מפי משה עוברת אל בית המדרש לדיון. אחרי כל, אחרי פסוק כזה, איך אפשר להגיד על איזשהו רב בעולם, שבגלל שהוא הרב הלכה כמוהו?
איך זה יכול להיות שמשה זה
יוטה,
אם זה במה כזה
טוב? טוב, זה שאלה אחרת. זה שאלה אחרת. איך זה יכול להיות שמשה... לא, משה לא טעה. משה צדק. הוא צדק, אבל לא צדק בהבנה של מה שהוא מוסר. כלומר, משה מסר מפי השם שצריך לאכול את החטאת, רק הוא התבלבל איזה חטאת. הוא חשב שזה הכוונה גם לחטאת של נחשון בן עמינדב וגם לחטאת של ראש חודש ניסן. ואהרון הסביר לו בראיות שזה נאמר בעצם רק על החטאת של נחשון ולא על החטאת של ראש חודש. בסדר? כי זה לדורות וזה לשם. זה רשי שם. כן.
אז נכון שבן אדם שואל שאלה את הרב.
כן.
הוא שרב בן אדם אותו. ואז הוא מתחיל להקשיב כל נקודשות כאלה ואחרות. ורב אין לו זמן שאלות.
כן.
איך הוא מבין את האמת?
אתה אומר ככה, אדם, אני חוזר על שאלתך, אדם שמע מפי רבו משהו, ויש לתלמיד קושיות, ואין לרב זמן להתייחס. אז יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהתלמיד בירר את הדבר עד הסוף, אפשרות שנייה שהוא לא בירר עד הסוף. אם הוא לא בירר עד הסוף, יעשה מה שרבו אומר. בירר עד הסוף, יכול גם לחלוק על רבו. בסדר? זה רק פשוט, לא? טוב. יש תשובה מאוד חשובה בנושא הזה של הרב עובדיה יוסף בשאלות ותשובות יחווה דעת לגבי שיעור החלה, כן? מכמה, מאיזה כמות של בצק צריך להפריש, או של קמח יותר נכון, צריך להפריש חלה עם ברכה. אז הרב עובדיה יוסף טען שצריך כך וכך, וזה בניגוד לדעתו של הבן איש חי שאמר שיעור אחר, והוא הביא ראיות שהוא צודק ולא הבן איש חי. ואז הוא מספר שמה בעיירה, סיפור ארוך, שהוא את השיעור הזה הוא העביר בפני קבוצה של חכמים מבבל, שהכירו את הבן איש חי. ואמרו לו, איך אתה יכול לחלוק על הבן איש חי? אז הוא אומר, כן, כי יש לי הוכחות, א', ב', ג', ד', ו-ה. אמרו, אין לנו תשובה לראיותיך, אבל איך ייתכן לחלוק עליו, כי הרי מה נדע הוא, שלא י... מה נדע אנחנו שלא ידע הוא? אז הוא בטח ידע את הקושיות שלך, ובטח יש לו תשובות על זה. כותב שם הרב יוסף, לא כך היא דרכה של תורה. והוא מביא עשרות הוכחות מהגמרא, שהתנאים חלקו על רבותיהם. כן? בין היתר, רבי יהודה הנשיא, שחולק בעשרות מקומות על רבן שמעון בן גמליאל, שהוא גם אביו וגם רבו. בסדר? בגלל שאין זו דרכה של תורה, שאדם יקבל את דברי רבו. יש קושיות? אני לא מבין את הדבר הזה. כן? אגב, רבי חיים וולוז'ין כותב את זה במפורש. לגבי המשנה של יהי ביתך בית ועד החכמים, והווה מתאבק בעפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. אז הוא אומר, מה זה מתאבק? בלשון מאבק. שאתה צריך להיאבק. מתאבק, אתה נאבק. ויאבק איש עמו. העלו אבק, ככה כתוב, נכון? אבל, גם אם ניתנה, והוא אומר שמה, כי אסור לתלמיד לקבל את דברי רבו, אם יש לו קושיות עליהם, כי תהיה לפעמים האמת עם התלמיד, אבל גם אם ניתנה לו הרשות לחלוק על רבו, יזכור שהוא באפר רגליהם. אתה מתאבק, אבל תזכור שאתה באפר רגליהם. בסדר? כן.
לגבי ספרי קודש, תמיד את
זה. כן.
אחרי קריאת תורה, כפי, כל מי שנגע בספר,
לא, לא צריך לתת ידיים אחרי, נגיע בכתבי הקודש. כן.
אבל יש...
כבדה שאם תרומה נוגעת בזה, שהיא נתנה.
יש עניין של דור מסוים לא חולק על הדור שלפניו, נכון? נגיד שהמורה...
תגיד לך, נגעת בספר תורה ואתה רוצה לאכול תרומה, אתה צריך לתול ידיים. זה הכוונה. כן.
שהמורים לא חולקים על תנאים או שאנחנו לא חולקים על ראשונים? יש דבר?
יש דבר כזה. יש דבר כזה.
אז איך זה מתיישב עם בעצם זה שכן צריך לחלוק על רבו גם אם הוא לא כאילו...
כלומר, התנאי, המורים לא חולקים על תנאים. כי התקבלה המשנה, זה הכוונה, בסדר? כי החליטו לקבל את דברי המשנה. זאת החלטה קולקטיבית של הדור, מכאן ואילך לא חולקים. אז מצד הקבלה. אבל גם לזה יש יוצאים מן הכלל. בסדר? הרי מצאנו כמה מגדולי האחרונים שחלקו על גדולי הראשונים. טוב, איפה אנחנו? כלומר, אין מה שנקרא... פייטיזם. פייטיזם זה כוונה קבלת הדברים בלי מחשבה. זה, לא בשביל זה יש בית מדרש. טוב. יש ודאי בית מדרש לקבלה. הלאה. למה לא?
אם בקבלה אין לי מה להתווכח כי זו קבלה. בית מדרש בעצם נועד להתדיין על דברים.
לא, דבר שיש לך מסורת ברורה, אתה לא מתווכח עליו. עכשיו, אם בא מישהו ואומר, אני יודע, קיבלתי במסורת שהלכה כך וכך. אז בדבר כזה אין ויכוח יותר.
לא, בשביל גבי המקובלת.
תורת הקבלה?
מה? תורת הקבלה, יש בפידה של תורת הקבלה. טוב. לכל השם, אין בו, אין בוויכוח. זה מה שנאמר, אלה אורות עיונים, אלה אותיות קדושות, אלה מי...
יש גם הדרגות של השגה, ויש גם גילויים. בסדר?
שגם זה אפשר לבטח.
טוב, יש מה לדון.
עכשיו, כן.
נגיד, יש... נגיד, ידוע לנו שהרב צבי יהודה הוא ממשיכו של הרב קוק.
דו.
ויש נגיד כאלה שיבואו ויגידו שלא בהכרח, שאולי בדבר כזה...
שיביאו הוכחה, אם יש להם הוכחה, בסדר.
כן.
אם יש להם הוכחה. אבל אם זה סתם סברות, אתה יודע, נדמה לי ש... זה תעזוב. אבל אם יש לך הוכחה, בסדר. כן.
מה ההבדל אם לפעמים אנחנו מקבלים... מה שאני לומד זה דווקא מעל המחשבה שלי ומעל השכל שלי, אז זה לא... אני מסכים עם זה כאן, לא
בין... אם זה מעל המחשבה שלך, אז מה תעשה? השאלה היא ככה, מה שאתה לומד, איך מי שלימד אותך יודע את זה?
איך?
מי שמלמד אותך יודע את זה. רגע, אתה אומר, אני לומד משהו שהוא למעלה משכלי, אבל מישהו לימד אותך את זה.
נכון.
מישהו שלימד אותך, זה גם למעלה משכלו או לא?
לא.
זאת אומרת שהוא בן אדם, אז תתעלה אל המדרגה שלו.
אבל עד שאני לא לשם, אני יכול לקבל את זה למרות שזה...
כן, כן, עד שאתה, כל זמן שאין לך, אתה לא ברחי לחלוק, אז תעשה מה שהוא אומר. זה מה שאני אמרתי. אם התלמיד לא בירר עד הסוף, כי אין לו יכולת וכו', אז יעשה מה שרבו אומר. אבל בשביל מה הוא בא לישיבה? הוא בא לישיבה כדי לקנות את המדרגה הזאת.
אז מה זה שהרב אמר שלא מקבלים תורה בלי מחשבה?
באופן עקרוני, זה הכוונה. טוב, הלאה. אמר רבי ירמיה, בשם רבי יוחנן, אגורה בהולך העולמים, וכי סלקה דעתי, כלומר, יעלה בדעתך שדוד מבקש דירה בשני עולמים, אלא יהיו קוראים ומזכירים אותי בבתי כנסיות ובתי מדרשות, כאילו אני קיים. ולכך אמר, יהיו לרצון עם רפי, אלא בריאות. והגיון ליבי לפניך. רוצה לומר, כי כל לבבות דורש השם יתברך, וידעת שכוונתי לשם השם, לכך ידריך אותי בדרך אמת. השם צורי וגואלי, כלומר זה סוף הפסוק, כלומר כי אחר שאתה יצרתני, אין אתה מואס ביצוריך, ואם אחר שיצרתני מעשי גרמו להרחיק אותי, הרי אתה גואלי מכל דבר, אף כי רוחקתי עד שאני לרצון. ובכן, התפילה אל מי שאינו מואס בשפלים ואינו מרחיק לשהיו רחוקים, שיהיו לרצון מרפי לפניו, לפני כל, סליחה. ויורני, כלומר, הוא יתפלל על עצמו, גם המהר"ל, שמה שהוא אומר, שיתקבלו דבריו על דעת הלומד. ויורני דרך אמת, ויסעדני במין צדקו, נצח אמן. ושם החיבור הזה נקרא תפארת ישראל, כי הוא חיבור על התורה, שהיא תפארת ישראל, כי נכתיב, ומי גוי גדול אשר לא חוקי ומשפטים, צדיקי וגובר. ואמרו החכם, רק, ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, וכבר בארנו בהקדמה של חיבור גבורות השם, שבשביל כך אמרו במסכת ברכות, פרק הרואה, בתפארת זו מתן תורה שם, בהקדמת גבורות השם, המהר"ל, בהקדמה השלישית, מסביר את כל סדר הספרים שלו, למה הוא כתב ספר פלודי ואלמוני, לפי איזה סדר, לפי איזה ערכים. עד כאן היום, שלום.